טוב, בואו נראה לנו. יש פה באמת התייחסות ליחס בין משה לבין הציווי של המשכן ולבין הציווי של עשיית הבגדים, ומילא גם ביחס בין הלבן לבין התכלת. זה יכול אולי להאיר את העיניים גם על היחס בין יום כיפורים לפורים. אז נראה. נבוא לבאר ולתרץ הקושייה שמקשים כל המפרשים, למה נזכר משה בפרשה הזו. הנה כתיב, בן חכם משמח אב, ומהו החוכמה? ואמר לאדם, יראת השם הוא חוכמה. גם הסוגריים הפוכים כאילו. מנה הבורא יתברך הוא עושה ופעל הכל, וכשהלומות מסתכלים בשורשם, ורואים שמעצמותם אין להם כלום, רק כל חיותה ומעט הבורית ברוך הוא, אז יראה ופחד חילו רעדה יוחזו. והנה הבורא ברוך הוא בעולמו ברא בגדים, ברא דברים המנגדים זה לזה. אש ומים ורוח ואפר. וכל זה כשמסתכלים על עצמותם. אבל כשמסתכלים על שורשם שמקבלים חיות במקום אחד, שם באחדות גמור. אז גם בכאן הם באחדות גמור. וזהו הרמז בפסוק, כן. כי הן לשון אחדות. כפירוש רש"י. הן יראת השם, כן. כי הן לשון אחדות, כפירוש רש"י, שכן מלשון יווני קוראים לאחת הן. וזהו הרמז, הן, האחדות באה מיראת השם. כשהן ביראה מחמת ההסתכלות בשורשם, אז הן באחדות גמור. וזהו גם כן הרמז בפסוק. נוסח סיום תפילת 18, עושה שלום ברומיו, עושה שלום עלינו, עושה שלום מתי נעשה השלום, עם רומיו. כשהם מתרועמים ומסתכלים בשורשם, אז הם באחדות גמור. אז יש כאילו בעולם כוחות סותרים, כוחות שונים. איך נעשה שלא תהיה מלחמה תמידית ביניהם, שלא יהיה התנגשות, על ידי זה שהם יסתכלו בשורש, ויראו שבשורש הכל אחד, ממילא גם הם יכולים להיות באחדות. עושה שלום על ידי מרומיו. אפשר להגיד שאולי גם על זה אפשר להמליץ, הווה מתפלל בשלומה של מלכות, שעם מלא מוראה יש את רעהו חיים בלעו. אז אפשר, זה נאמר על מלכות בשר ודם, גם מה שנהג מרדכי, שיגיד על בקתן ותרש לאחשוורוש, לא רק התפלל, אלא גם באמת רצה להגן על המלך. כאמר, אלמלא מוראה שתראו חיים בלעו. גם אם המלך הוא לא מושלם, אבל הוא שומר שיהיה סדר ואחד לא יבלע את השני. אבל אפשר להמליץ, הווה מתפלל בשלומה של מלכות, מלכות שמיים, מלך של השלום שלו, שאלמלא מוראה, אלמלא יראת השם, איש שתראו חיים בלעו. אלמלא, כמו שכתוב כאן, שירת השם זה להסתכל על השורש. אלמלא השורש, אז הכוחות שנמצאים בעולם, אין תקנה, אין פתרון לסכסוכים. אי אפשר להתנגשות נצחית. איך אפשר בכלל לפשר, איך אפשר בכלל להצליח לשכנע שיש מקום לשני צדדים שונים. אז זה רק מצד המקור האחד. אז זה אלמלא מוראה, שתראו חיים בלעו. אלמלא שיש שירת השם, תראו חיים בלעו. ואפשר לומר שיראת המלכות, יראת שמיים, היא השורש הפנימי ליראת המלך, כן? למה יש הערצה כזאת וכבוד למלך? שהיא באמת הרבה פעמים גם קצת מרסנת, מאזנת בין כוחות לתוך העם שלא התנגשו. זה הד קול של המלכות האלוקית, של מלכות שמיים. בעצם יש לאדם איזה רגש כמוס של הערצה כלפי המלך האמיתי, אז הוא מכיל את זה על המלך בשר ודם. אז אולי זו הסיבה הפנימית לכבוד מלכות, כן? סיבה החיצונית, כמו שאומר על הסדר. שם יזכה יבחין בין מלכי אומות העולם. זאת אומרת שבאופן עמוק, כי כבר עכשיו זה קצת נמצא. כל מלך שנמצא בעולם, מלך גדול, קצת נמצא מעין המלכות האמיתית. אני מסביר את פרק הראשון במגילה, במגילת אסתר. יש כזה תיאור של הדר, של מלכות אחשוורוש. יכול להגיד שזה פרודיה. כמה זה יפה מבחוץ וכמה זה רכוי מבפנים. הוא הולך על כולם, כאיש ואיש, וזה, ועם אשתו הוא לא... זה. תת שני, יש בזה גם איזה עטיפה. אולי אפילו כתבו את זה בפרס, אז צריך ל... אבל יכול להיות זה עטיפה אמיתית, כן? שבאמת יש במלכות משהו מגוחך. מצד שני, יש בה איזה משהו שהוא מייצג את הדבר האמיתי, לכן צריך לכבד אותו, וגם מצד זה הוא שומר. הוא שומר על המדינה, הוא שומר על הסדר. וזהו שדרשו חכמנו, זיכרונה לברכה, זה הפסוק, מיכאל מים וגבריאל מיש עיין שם, וקדוש ברוך הוא עושה שלום ביניהם, נכון? עושה שלום ברומם, גם בין המלאכים. וזהו הרמז בגמרא, במה שימש משה במאה המילואים, מחלוק לבן שאין בו אמרה. כי יש לכל צדיק וצדיק בחינה מיוחדת שעובד בה את הבורא. לכל בחינה יש לגוון מיוחדת. אברהם בגוון הנוטה ללבן, יצחק בגוון אדום, יעקב בגוון ירוק. זה באמת דבר מופלא, שיכול להיות שהצבעים, כאן אצלהם בשפה, גוון זה צבע. לפעמים זה גם כמו דוגמה, כן? אבל זה הרבה פעמים זה פירוש המילה גוון, צבע. אז שהצבעים, הגוונים, הם יכולים להיות בעלי משמעות, שכל צבע מביע איזה ספירה רוחנית אחרת, רעיון אחר. נומד עכשיו עם אבא של אביה, נומד ספר הפרדס, שער הגוונים. יש כזה שער, שער הגוונים. מה המשמעות של כל גוון? מה המשמעות של, של כל צבע? יש איזו משמעות פנימית. אז הנה פה זה כתוב. אז יש לבן, יש אדום, ויש ירוק. נכון, באבני החושן. לא יודע, הגיעו לפה החומשים של הקורן היפים, החדשים, הכחולים האלה? לא הגיעו. יש אצלנו פה, אז זה, אז יש בסוף, אחד שחקר את זה, אדם ש... בקי גם בדברים של התורה, גם בכל מיני ידיעות על הצבעים, הצבעים שהיו. אז יש שם דוגמאות של כל הצבעים של אבני החושן. תמונות ככה מאוד יפה גם ב... מאוד מושקע כזה, צבעים יפים. אז סימנת לי, כמו שאתה אומר, כל שבט היה צבע מיוחד.
עכשיו דגלו באותו.
זה הצבע שלו. זה כאילו מהלך רוחני. אחד הדברים היפים בצבע, שמצד אחד צבע אדום הוא לא צבע שחור, לבן הוא לא שניהם, ירוק הוא לא שניהם. מצד שני, כשירוק זה אומר שאני מסתכל על כל העולם דרך הגוון הירוק. כמו שאדם יש לו שקפיים ורודות, שאין באופן ממשי, אז הוא עדיין יבחין בכל הגוונים שיש בעולם, אבל הכל יראה קצת יותר ורוד, נכון? כמו שאומרים שמי שסתכל עם ציוד עם משקפיים ורודות באופן משלי, כן? אז הכל נראה לו קצת יותר ורוד. מסתכל עם משקפיים שחורות, גם כן. כאילו גוון, הוא יכול להתייחס בעצם לכל הפרטים של המציאות, לכל הצדדים השונים, אבל הכל דרך גוון מיוחד. זה מיוחד ברעיון של הגוון. כאילו אצל אברהם גם יש את יצחק, גם יש את יעקב, יש לו את כל העניינים, אבל הכל דרך הצבע המיוחד, איך שמסתכל על המציאות. זה אמר יצחק. זה אמר יעקב. אז אברהם זה כנראה החסד, ויצחק אדום זה הגבורה. עם הירוק אני פחות. יכול להגיד שרק התחלנו ללמוד את זה, אבל דווקא אומר את זה על מידות אחרות. וכן משה, גוון מיוחדת. וכן אהרון. וכן לכל צדיק וצדיק מידה מיוחדת וגוון מיוחד. כי יש איזה סיפור מאוד יפה על רב שלמה. של רב שלמה. על איזה רבה. שהוא התחתן עם רביצים, ולא היה שלום בית. והיא השתמשה, הדרך שלה לקשט, לראית את הבית, היה בכל שלט שם איזה צבע מסוים. וזה לא עבד. נפרדו, דרשו, ואז באחרת, אני חושב שאצלה היה הכל ירוק. אז הכל עבד. יש קשר, כאילו. זה צבע מבטא איזו אישיות. האישיות הזאת הסתדרה, מתאימה לו. זה הצינור שלו בעבודת השם. והנה כאשר הצדיקים מסתכלים על העין, ואז הם בטלים במציאות, כל אחד יכול לבוא את הבורא יתברך בכל המדרגות שבכל הצדיקים. והעין על שאין בו שום גוון, בציור נקרא לבן. כאשר כתבו כל המחקרים שגוון לבן אינו גוון כלל, כי לבן מקבל כל הגוון. נכון, מה אומרים ששחור בולע את הכל? לבן מוציא את הכל. אבל כאילו בשניהם יש התקהלות של כל הצבעים. זאת אומרת, יש פה אמירה שהייתה מאוד משמעותית, לא רק בדור של הרב יצחק, אלא יותר בדורות שאחרי, שהיו הרבה חצרות והרבה סגנונות של עבודת השם. וכל אחד אמר שזה היה הדרך. היה נגיד פשיסחה, רוקורצק, היה ברסלב, היה חבד, היה זידיצ'ון, היה קרלין. עד היום יש המשכים כאלה ואחרים. וכל אחד היה בטוח שהדרך שלו זה צנד וסדיגורה היה פעם. זה צנד וסדיגורה, כן. זה הדרך שלו, זה הדרך הכי הכי, והדרך השנייה לא. אז הוא אומר, אפשר בכל הדרכים. אבל לי זה חג מרדית שם. מילא שיגיד את הרב, מה השם שחת, רב זילברברג, מה השם הפרטי שלו? רב צבי מאיה. רב צבי מאיה זילברברג. אז הוא בתורות שלו, הוא מביא מכל הספרים. אז הוא כבר דור האחרון, מביא את כולם. זה גם לא דבר פשוט. אז הוא כבר בדור הכמעט ראשון, דור שני, שלישי. אומר את זה, שאפשר לעבוד עם כל המדרגות. אבל איך? על שאין בו שום גוון לידי בחינת העין. והעין על שאין בו שום גוון מציוב נקרא לבן, כאשר כתבו כל המחקרים שגוון לבן אינו גוון כלל. כי לבן מקבל כל הגוון. וזו הרמז במה שימש משה. כי משה עליו השלום לא היה כהן, ומכאן זכר בכלל למידת כהן גדול לשמש במאה המילואים, וזה הרמז בחלוק. על ידי שהיה דבוק בעין. כשהצדיק מדבק עצמו בעין, ושם לא נראה כלל חד ושלום שום חלוקת המידות. אז יעבוד הבורא יתברך בבחינות כל הצדיקים. וזהו הרמז בחלוק לבן שאין לו אמרה שמורה על העין. אז הוא את החלוק העלה ללבן. את כל החילוקים העלה ללבן, שזה השורש, ששם כל הצבעים מתאחדים, ואז הכל נהיה אחד. כלומר, הדרך לעבוד בעבודה של כל המדרגות של כל הצדיקים, זה להיות קשור לעין. להיות קשור לעין, אז שם באמת כל המדרגות נמצאות. כל המדרגות זה לבושים. זה סגנון מסוים, זה אופי מסוים, צבע מסוים. והעין כולל את כולם.
זה מדויק שבאברהם אמר גוון המטל ללבן.
כן, נכון, אתה צודק שרציתי להגיד שזה לבן, זה לבן וזה לבן. קולם זה לבן, כנראה שקשור לחסד. עכשיו זה לבן שקשור לעין. באמת שנרים על המדרגה הזאת, לפעמים נרים על הגוון השקוף. שהגוון השקוף הוא גם, יש שלושה שהם מאוד כלליים. תכף נגיד תרביל. השלושה מאוד כלליים זה לבן, שחור, שגם כי הוא בעצם לא צבע מסוים, ממש אומרים שהוא בולע את כל הצבעים, ושקוף, שהכל עובר דרכו. אז באמת הלבן, או השקוף, אומרים שזה מתייחס למדרגות הכי עניינות, והחוכמה מאין תימצא. אז זה מקום שעוד לפני ההתחלקות. זה המדרגה שאליה משה שמתבטאת בחלוק לבן שלבש משה, ובככה מתרומם מעל כל החילוקים.
משה זה
הלבן. מה?
משה זה הטבע לבן.
משה?
חלוק של משה היה טבע לבן. כן.
היה שקוף. כן. רציתי רק להגיד שיש עוד, פשוט כי שם באמת בפרדס כתוב את זה, אבל כן, לבן בא להגיד את אותו רעיון. והקשר בין לבן לשקוף הם כבר...
יש מה ביום,
כשאני דברת על החלוק של עושים מקומים לבן, אני מדבר
עכשיו
ממש, לא זוכר במקומי, אבל היה רבי שמיים
שעשה חלוק ב-20 לפני, והוא היה שקוף, אז הוא אמרו לבוש אותו.
כאילו היה עם הצבעים, אבל היה יותר מדי דק.
יום כיפור,
שבדש במיני
לבן.
במיני לבן, עושה לבן. אבל דק מדי. אז אתה אומר, זה החיבור בין הלבן לשקוף. יש עוד קשר בין הלבן לשקוף, כתוב בספרים, שמים זה שקוף. כשהמים קופאים, נהיה קרח בצבע לבן, או שלג. אז כאילו גם במציאות, החומר שיש לו אופי מאוד כללי, שזה המים, גם בצבעים, הוא יכול להפך ללבן. אז כאילו, אומרת שם בספרים כתוב שהשקוף הוא הכי גבוה, וכשהוא כבר יותר קרוב אלינו, זה הלבן. אבל שניהם זה מבטא את העין, שזה עדיין לא מתחלק לצבעים. עדיין לא מתחלק לגוונים שונים. יש, הוא תכף מזכיר את זה, יש סיפור שקשור למשהו, תכף אומר. אז זה מה שהיה אצל משה רבנו. חלוק לבן שאין לו אמרה שמורה על העין. זה רמז שאין לו אמרה. מה זה אמרה? זה, נכון? זה השוליים, הכפלת, נכון? איזשהו ביטוי שיותר מדגיש את הלבוש. כי יש צדיק אשר הוא מדבק עצמו בעין, ואחר כך חוזר לעצמותו, כאילו ליש. וזהו רמז, רוצה להחכים ידרים, יקבל תוספת בהירות ידרים. יסתכל בעין ומשם יקבל תוספת ובהירות. כי דרום הוא דר רום, רומז אל העין, הוא הולכת למרום. וזה יבואר הדקדוק. אז לפני הדקדוק הזה, כי שהסיפור באמת קצת באופי אחר, אני חושב שמספרים את זה למגיד מזוויץ'. שהיה אחד, יותר מורכב, אבל היה אחד שהוא רצה לקבל חוכמה. אמרו לו, רוצה להחכים את דרים. אבל רצה לי אחד אחר אולי, רוצה לקבל עושר. רוצה להשאיר עצפי. כן, ששולחן בצפון מנורה בדרום. אבל מה עושה בן אדם רוצה גם זה וגם זה? יש שם אפילו סיפור כזה שהיה אחד שביקש ברכה לאושר. טוב, אז נתנו לו. אחר כך הוא רצה חוכמה, אז פתאום האושר הלך. אז הוא שאל למה. אמרו לו, כי זה או-או. כי הוא רוצה להחכים ידרים, יש חוכמה. יש יצפין, אז כבר יש אושר, אין חוכמה. אז מה אפשר לעשות? להיות בבחינת עין. כשאדם בבחינת עין לא תופס מקום. אז הוא גם צפון וגם דרום, אז יש לו גם חוכמה וגם עושר. ככה אמרו שם. אז באמת, פה אומר קצת אחרת, כן? שהדרום הוא העין. חוכמה מעין תימצא. רוצה להחכים ידרים. אבל יש גם בחינה אחרת של עין כזה, שהוא כולל גם את הדרום וגם את הצפון. ובזה יבואר הדקדוק, שגם הרמב"ן מדקדק זה בעשיות הבגדים בפרשת פקודי, כתיב בכולם כאשר ציווה השם את משה, מעשו בקדוקות יש כאשר ציווה השם את משה, נכון בכל עשיית הבגדים כתיב כאשר ציווה השם את משה, פרשת ויקהל בעשיית המשכן לא כתיב כאשר ציווה השם את משה. כלומר יש באמת הבדל, והרמב"ן עומד עליו, שכל פרשת ויקהל שמספרת על הביצוע של המשכן, אז כתוב שעשו, עשו, עשו, ונשלם הסיפור, עוברים לכלי הבא. כמו שהם מכירים, זו חזרה מאוד מאוד קרובה לפרשת תרומה. אחר כך פרשת ויקהל חוזר כל התיאור של עשיית הבגדים, ממש בכל סיום פרשה כתוב, כאשר ציווה השם את משה, כאשר ציווה השם את משה. אז מה הפשט? אז הוא בא להסביר את זה. כי בכל מקום אשר כתיב, כאשר ציווה השם את משה, הרמז משה משכל עצמותו לא השיג. רק אשר ציווה השם את משה עם משה, כדי אמרין על שכינה מדברת מתוך גרונו של משה. בעיני המשכן היה כנגד ישראל, והיה משה מחזיק באמירת השם אליו מעשה משכן. אבל בגדי כהונה משה לא היה כהן, ולא השיג זאת. רק כשהיה בטל במציאות שהבורא התברך ידבר עמו. לכן לא כתיב בעשיית המשכן כאשר ציווה השם את משה. כלומר, עם משה. כי מלאכת המשכן השיג משה בשכל עצמותו כנ"ל, באמירת השם אליו. כי המשכן היה כנגד ישראל, כידוע ליהודי חן. אבל בגדי כהונה לא השיג בשכל עצמותו. שכל עצמותו, הכוונה השכל שלו. כן. היום המילה עצמות. עם עצמות, כמו שאמר מקודם, חוזר לעצמותו, הכוונה חוזר אל המדרגה של היש, לעומת העין. אז כלי המשכן זה שייך למדרגה של משה רבנו. הצטווה זה שלו. אז זה יכול כבר לעשות את זה, כי הציווי כביכול הופנם, הציווי הוא כבר, זה כבר חלק ממה שהוא חושב. אבל בגדי כהונה זה כאילו פחות שייך אליו. מדרגת הכהונה היא לא של משה, הוא לוי. אז זה היה צריך כל הזמן, כאשר מצידו זה לא נמצא. כאשר ציווה השם את משה. כך הוא אומר. וזהו רמז אשר כתיב בסייע בגדי כהונה, כאשר ציווה השם את משה, כלומר עם משה. וזהו הרמז ותירוץ על קושי ענה, שלא נזכר שם משה פרשת תצווה. פרשת תצווה עיקר על עשיית בגדי כהונה נאמרה. והיה משה בטל במציאות להשיג עשיית בגדי הכהונה, כשאדם בטל במציאות אינו נקרא שמו עליו, כי איך יקרא בשמו והוא בטל במציאות. לכן לא כתיב כלל בפרשת ואתה תצווה שם משה, משה רבנו עליו השלום. אז מה שרציתי זה להמשיך לדרוש ולפתח מה שהוא אומר. אומר שמשה רבנו עבד עם חילוק לבן, שזה באמת מאוד מאוד קרוב למה שיש לבגדי כהן גדול ביום הכיפורים, שזה צבע לבן, בגדי לבן. ולבן זה באמת הכלל, שורש של כל הגוונים. ולכן זה המקום של הטהרה, הטהרה מכל החטאים, הכפרה על כל העוונות. כל זה זה באמת מכוח מה ניתרים העוונות ביום הכיפורים. מכוח העלייה אל הלבן, מכוח שעולים אל השורש העליון, ששם הכל מתאחד. החטאים קשורים לפרטים, לשונויות, לפירודים. עולים לשורש, אז הכל מתכפר. לכן זה גם סימן היה, שאם הלשון הזהורית מתהפכת ללבן, ידוע שיש כפרה. אבל בגדי כהונה איזה צבע חשוב בהם? לא של יום כיפור. מה? מה זה? זהב. מה אומרים עוד? טוב, אולי נחשתם בגלל שזה. אבל כן, תחלת. אבל מה הראיה שבזמנו כשרצו לבנות את... לחזדש את הרעיון של בית המקדש בזמן הזה, הרב קלי, שכון להתכתב עם כתור גדולי הדור. וזה מאוד מעניין ללמוד את זה, כי אולי עוד מעט צריך לראות מה ואיך. לפחות צריך להיות מוכנים, כן? מה נעשה אם האומות ירשו? מה נעשה? האם זה מספיק שאומות ירשו? מה צריך לעשות? אז הוא שאל. הזכירו לי מה שהוא אמר, שהרב קלישר אמר שאם יקריבו פעם אחת קורבן פסח, אז אחרי זה כבר יהיה סייעתא דשמיא. זה צריך התנהלות טבעית, אבל אז ייפתח צינור אלוקי והכל יהיה כבר עולם אחר. אבל גם אם אנחנו לא יודעים איך זה יהיה, אבל מצד שני, לא רחוק שזה... שזה יכול להיות נדון. אז אחד מגדולי ישראל שהוא כתב אליו, אני חושב שזה אור חתם סופר רבי עקיבא איגר. היה עוד מישהו, הוא גם כתב לבניין ציון, ארוך לנר. אמר שאין תחלת. שצריך בגדי כהונה. בגדיהם עליהם, כהונתם עליהם. אין בגדיהם עליהם, אין כהונתם עליהם. אי אפשר בלי בגדי כהונה. אי אפשר בגדי כהונה בלי תחלת. אנחנו לא יודעים מה זה תחלת. אז אני לא יודע אם בגלל זה או מסיבות אחרות, אדמו"ר מרזין ואחרים הלכו לחפש את התחלת. היום יש לנו השערות, אולי אנחנו יודעים מה זה התחלת, מקווים. אז יוצא שדבר מאוד מרכזי בגדי כהונה זה הנושא של התחלת. זה כמובן מחבר אותנו עוד מצווה חשובה, שמצווה ציצית, שיש בה לבן ויש בה התחלת. וגם באמת הלבן, אומרים שמעיקר הדין יוצאים מדי חובה בעצם גם מצווים אחרים. נכון? זה לא מעכב, חום, ירוק, לכן גם מי שאומר שלא יודעים מה התחלת, בעצם זה לא מפריע. זה קשור לזה שהלבן כולל את כל הצבעים, כאילו עם ישראל רגיל לבן, אבל בעצם לבן, כללו את הצבעים. אבל גם תחלת, אם נגיד שזה הנקודה בבגדי כהן גדול כשהוא עובד בחוץ, אז התחלת שולט, יש שגם בציורים רואים את זה, נכון? באותו חומה שהזכרת, וגם בחומשים אחרים, גם את הבגדי כהונה. מאוד מורגש. אז מה זה התחלת? גם תחלת זה צבע כללי. אנחנו גם זה כתוב בספרים. אני אזכיר שמור אבי שליטה פעם, פעמיים, יותר אפילו ביום, בפורים. מזכיר, נכון? שמעתם את זה?
בשיקורים.
מה?
בשיקורים.
שבזמן הביסום, שהרב סודה היה אומר שתחלת כלילה מכל גוונים, תחלת כלולה מכל הגוונים. שר את זה, תחילת, תחילת, כלילה מכל גבני. זה המקור בספרים, זה תחילת מרדכי, שהוא יצא לבוש תחילת וחו. אז התחילת זה גם צבע כללי, והראיה שתחילת דומה לים, ים דומה לרקיע. למה הרקיע דווקא על פי הטבע, אם הם מבינים את זה? בשמיים אין איזה, מישהו לא צבע אותם בכחול. זה פשוט אוויר, לא? השקוף. שהוא הרבה נהיה תחלת, והים משקף, לא זוכר, זה השמיים את הים או הים את השמיים? לא, הים את השמיים, נכון? הים את השמיים, עובדה שגם מעלינו השמיים נראים כחולים. אז זה כאילו משהו מיוחד שנוצר בעביות של האטמוספירה, שנהיה הצבע התחלת. אז זה אולי מבטא את זה שהוא צבע כללי. אבל עדיין יש הבדל בין לבן לתחלת. לבן זה באמת עוד לפני הצבעים. היום הרי אנחנו בשפה שלנו מחלקים בין שחור לבן לבין כשזה צבעוני. זה גם בציור, לפעמים אפשר לצייר בשחור לבן וגם אפשר לצייר בצבעים. וגם פעם היה את זה בטלוויזיה, היה פעם שחור לבן, היום כבר אין, צערים. יש רק צבעוני. בציורים זה עדיין, דווקא ציירים הגדולים יודעים לעשות ציורים מאוד טובים גם בשחור לבן. החוכמה היא לבטא גוונים. הרבה גוונים של אפור, זה יותר חוכמה מזה שיש לך הרבה צבעים להשתמש בהם. אז הלבן הוא נמצא כאילו במישור הזה של השחור והלבן. הוא עוד לא בצבעוני, בשפתנו, כן? התחלת הוא כבר צבעוני. וזה גם נגלה מאוד לעיניים. פעם כתבתי שיר, אנחנו בכל אופן נקראת פורים. אז ש... שיר שמביע געגועים לשחור והלבן. משהו, שחור ולבן זה הצבע של דפי הגמרא, אם תרצו גם של רבנים או בני ישיבה לפחות בחלק מהמקומות. שחור ולבן זה ימי תשח, שחור ולבן זה דברים ברורים. כי מאז שיש לנו טלוויזיה צבעונית כבר לא מצליחים במלחמות, לא מנצחים. כאילו העולם של השחור והלבן זה גם ביטוי, נכון? יש כאלה חושבים שחור לבן, ברור. יש אויב, יש איזה בהירות. העולם של הצבעים הרבה יותר מגוון. הרבה יותר, יש... כמו, אומר, אפילו בהבדל של דור אחד, נגיד, לבחור ישיבה, ישיבה גבוהה, ישיבה תיכונית. בעבדת יש, נגיד, מרכז והרציון. מרכז והשחור, לא יודע, כאילו, אני... הגדרות מאוד ברורות, ועם אלה גם היכולת לבחור, אני יודע שאני שייך לה... זהו. היום יש כבר הרבה הרבה גווני ביניים, זה העולם של הצבעים. הוא יותר עשיר, הוא מגוון, אבל פחות חד, פחות זה. יש משהו מרחיב את הדעת, משהו משעשע, משהו... את הלב גם. את שני יכול יותר לבלבל, יותר לזה. זה העולם של הצבעים. אז אפשר לומר שמשה רבינו באמת, המפגש איתו זה באמת מפגש עם עולם ברור, עם עולם שהוא אמת בתארתה, עם הלובן כמו שהוא, הכל הכל ניכר בו דבר השם, וזה נכון, זה כולל את כל הדברים, כולל את כל הפרטים, אבל באמת זה, יש צד שדות לפני הירידה לפרטים. וזה באמת עולם שכל פעם שחוזרים אליו, הוא גם נותן דרך לאחד את כל הפרטים, את כל הגוונים. אבל יש עוד שלב שמהלבן הגמור, מהעולם הלגמרי בעיר, יורדים לעולם של הגוונים. העולם של הגוונים הוא גם כבר קצת פחות ברור. אני חושב שני, יש בזה משהו יותר חידוש, יותר הרחבה של הגילוי האלוקי, שהוא מתגלה גם בעולם של הצבעים. נגיד שיש שבטים, יש פסקה של הרב בורות על השבטים. אז זה מעניין שדווקא כשהעם ישראל נמצא בגלות, אין שבטים. עד היום, אנחנו לא מכירים את השבטים. ודווקא כשהיה מצב יותר שלם, זמן שהיובל נועה, כל שבט נמצא על מקומו. למה? באמת זה גם גרם לחילוקים, היו גם מריבות. אבל משמע שבעיקרון זה עולם יותר שלם. כי כשיש אחדות יותר שלמה, היא יכולה להתגלות גם באופנים שונים, בלבישים שונים, בגוונים שונים. דווקא כשהאחדות היא פחות שלמה, אתה צריך ללכת אל הפרינציפ, אל העיקרון. משה רבנו, אולי זה דור המדבר, שם אנחנו פוגשים את השורש התורה, את העיקר, את הספקלאי המהירה. זאת הספקלאי המהירה בעצמה, מה זה? זה זכוכית, שאין בה שום גוון שמפריע לאור לעבור. שקוף, לבן, זה האור הכי, נגיד, נורה. מה יעשה שהיא תהיה הכי מהירה? זו שהעטיפה שלה תהיה קצת לבנה, או שתהיה שקופה. אבל אם יהיה צבע אחר, זה כבר ישנה את האור, וגם הרבה פעמים גם יחאה אותו קצת. שרבנו, הספקלאי המהירה. אפשר להגיד, הספקלאיות האחרות הן יותר צבעוניות. אז יש צעד שהן גם ירידה, אבל יש צעד שזה גם שלמות ההופעה, שזה מתגלה גם בצבעים, מתגלה גם בכל הגוונים. אז זה הבחינה הנוספת. אני אגיד שזה הבחינה שלי בגדי כהונה. זאת אומרת, שהרמב"ן שאל את השאלה הזאת, לא מדעתי, סתם, על דרך הפשט, למה היה צריך להגיד כאשר ציווה השם את משה? כי היה שלא אומר שהמשכן, כיוון שזה בית מקדש, כל ישראל באים אליו, אז ברור שזה קשור להנהגה המרכזית, שזה משה רבנו. בגדי כהונה זה משהו שקשור ממש לכהנים. היית אומר, זה כאילו משהו פנימי שלהם, כאילו הם ככה ארגנו לעצמם מדהים. לא, כאשר ציווה השם את משה, כאשר ציווה השם את משה. שלא חשוב שאהרון הוא כאילו עם כל חשיבותו, והחשיבות של שבט הכהונה הוא כאילו קובע במה לעצמו. לא, הכל זה עם משה, ככה סתם הדרך הפשט. אבל אפשר לחבר את זה למשהו יותר פנימי. הרי ברור שמשה רבנו לעומת אהרון. הוא נתתיך אלוקים לפרעה, ואהרון אחיך יהיה נביאיך. כן, משה רבנו הוא השורש, הוא הגובה, ואהרון הוא שהדברים יותר עוזרים למציאות. משה רבנו, שושבינה דמנקה. אהרון הכהן, שושבינה דמטרוניתה. כן, הוא הצד של ישראל. ולכן כתוב על אהרון שהוא אוהב שלום ורודף שלום. אפשר להגיד שזה שני סוגים של שלום. השלום הראשון שראינו בפסקה זה השלום הלבן. שלום הלבן. זה שואלים לשורש, ואז הגוונים מבינים שהכל אחד, אין על מה לריב. אבל זה יותר מצד שיש שורש אחד. אהרון הכהן, המדרש הידוע, מספר, שהלך מאחד לאחד, אמר, תשמע, אתה יודע, שהוא חושב עליך דברים טובים, ואחד הולך לשני, הוא אומר, הוא חושב על דברים. בעצם הוא ניסה לחבב כל אחד בעיני השני, אבל כשנמצאים פה, שיש כבר את הפרטים, אולי אפילו אמר, תשמע, כדאי לך גם, יש הרבה דברים שיכול לתת לך. תדעך, בעליך יכול לתת לך המון, אשתך שעכשיו אתה כועס עליה יכול לתת לך המון, וככה חיבר אותם. אמר, הוא כבר ירד לגוונים, ושם עשה שלום. לא רק מצד השורש, אלא מצד ההופעה של הגוונים, וכשבאמת כל הגוון, הוא משלים משהו, וכל הגוונים ביחד נותנים תמונה שלמה. זה כן, זה שתי דרכים. רופאי נגיד, עזוב, כל הגוונים זה רק שולי. יש את העיקרון, את הפרינציפ, שכולם קשורים אליו, זה אחד. למה אנחנו נגיד, כל עם ישראל? בסופו של דבר, יש אשכנזים, יש ספרדים, יש חסידים, יש ליטאים, תמיד רואים ככה. כולנו יהודים. כלומר, למרות שאנחנו חסידים, ליטאים, אשכנזים, ספרדים, דתיים, כולנו יהודים. אז כאילו לחזור לשורש, לגוון האחד, כאילו, נכון? ויש להגיד, לא, בגלל שיש חסידים צריכים את הליטאים, הליטאים צריכים את חסידים, צריכים את אשכנזים, יש את הספרדים וכו'. כלומר, כל קבוצה בעצם משלימה את השנייה, אז האחדות מתגלה לא רק בגלל שיש איזה חוט שדרה, איזה בריח תיכון שחורס את הכל, אלא להפך, גם כשיש גוונים, הצורך שלהם והשלמה שלהם אחד את השני, היא בעצם עושה את האחדות. אז זה סוג אחר של אחדות. כלומר, כמובן זה המשך של אותה אחדות ראשונה, מתוך משה רבנו, ישרו. אז זה מה שאומרים כאשר, באמת בגדי כהונה זה לא מדרגה יותר גבוהה, מדרגה יותר נמוכה. אז היית חושב, ומה עניינה? להלביש את הרעיון האלוקי הגדול בצבעים, בגוונים, בצבעוניות, באופן שהוא נוגע בהרבה מאוד כוחות של הנפש, בהרבה מאוד צדדים של הדמיון, נויו של עולם. אז גם בכלי המשקל מתגלם, אם כי שם שולט יותר צבע אחד בעיקר, נכון? הרבה זהב. מבגדי כהונה היה צבעוני. אני חושב על זה, שאולי יותר בלט הצבעוניות שם, כי בפרוחות ובכיסויים היה גם את זה. זה מעניין. זה פשוט תרומה, נכון? יש שם כמה כיסויים, בסוף לא ראו את כולם. לא ראו רק אחד. אבל כן, שם כן היה את הצבעונים. שהאמת זה סוג של בגדים. בגדים של ה... איפה יש את הצבעים? הבגדים. זה באמת הלבושים, ההופעה. כאילו, משה זה השורש. אהרון זה ההופעה. נפקו, נכון כתוב, שברכו את אהרון הכהן, כל ישראל 30. שאפילו לאהרון היה איזה יחס יותר קרוב מאשר למשה, כי הוא כל כך היה קרוב ללב של ישראל, כי הוא הביא את הדברים באופן שנוגעים לכולם. אז חשוב להגיד שגם כל הבחינה הזאת, היא לא מנותקת, היא מהשורש. שלא תחשוב שזה נפרד. אולי יותר צריך להדגיש את זה אחרי חטא העגל, כי לפעמים כן היו דברים שהם לא באו מהשורש. זה בא הכל, כאשר ציווה השם את משה. אולי גם איזה תיקון יותר בולט לחטא העגל, של להעלות את, את האפשרות לגלות בפרטים, לעשות באופן נכון ושלם. אז זה אפשר לומר שזה ההבדל ביום כיפור לפורים. יום כיפור זה באמת לחזור לשורש. נחזור ללבן, נחזור לטהרה. באמת אנחנו מתנתקים מהעולם. לא אוכלים, לא שותים, כאילו נמצאים במקום עקרוני, טהור, דרך זה, היחס לכל החטאים וכל זה, הכל מתנקה. פורים, זה לא התנתקות מהעולם, ודאי לא, הדברים שאסורים ביום כיפור לא מקפידים עליהם בפורים. אני בערב, בערב פורים, אבל לא בפורים עצמו. אוכלים ושותים בהפלגה, ולא לובשים לבן, לובשים צבעוני. אפילו מנהג ישראל, אז גם מי שלובש כזה רגיל, כל אחד שם איזה כובע, איזה משהו, איזה שרשרת, מתחפשים. כאילו המראה בפורים הוא מראה מאוד צבעוני. אז כאילו זה העניין, לגלות את השכינה, לגלות את התורה בכל הצבעים. וכמו שאמרתי, בעולם של צבעים זה עולם עשיר, זה עולם מרובה, זה עולם מגוון. זה עולם פחות ברור. לא, כי פה אין שאלות מה... אתה מבין, מה טוב, מה לא טוב, מה נכון, מה לא נכון. בפורים העסק קצת יותר מתנענע, כן, יותר זה. השמחה יכולה להתפרץ בהרבה לבושים, וגם הגבול הדק בין באמת לבוש שהוא עדיין כאשר ציווה השם את משה, לבין לבוש שהוא כבר אולי שכח, הוא ממש לפעמים דק מאוד, אבל זה גם המעלה של פורים, שהוא ממשיך את הדברים בכל הכוונים. ואפשר עוד להשלים ולומר שזה באמת תורה שבכתב, תורה שבעל פה. באמת תורה שבכתב, באמת זה שוב הבהירות השלמה של הדברים, כמו שהם כנתינתם מסיני. תורה שבעל פה, זה איך החביבים דברי סופרים, וכל אדם שמכוון ללומד לשמה, לומד למיטה של תורה, אז הוא זוכה לחדש בתורה. זה יכול להיות חכם, והחכמים יכולים להיות רבים, הם מגוונים, וכולם ניתנו מרוע אחד. תורה שבכתב, באופן פשוט אנחנו לא כל כך מכירים מחלוקות. ודאי שבזמן משה רבנו, אין צד של מחלוקות, מי שחלק הוא כבר כחולק על השכינה, כן. אבל גם כל התקופת הנבואה. יכול לשמוע לפעמים דרך מה שמספרים לנו, נביאים איזה גוונים. אבל אני משתמש במילה גוונים במובן של דקות. בית שני, וככל שמתקדמים בזמן, אז לכתחילה. בתי מדרש, יש מחלוקות, יש קצות, נתיבות, תומים, רבי עקיבא עגל, רשב"א, ריטב"א, בקיצור, יש. תנאים, אמוראים. והריבוי הזה של הדעות הוא לא חיסרון. הוא אדרבה. כלומר, גם בעולם הדעת יש שתי דרכים איך מייצרים אחדות. או שמייצרים אחדות על ידי החזרה ללבן. שיש איזשהו כוח עיקרי שבסוף כולם, שגם נבחים נבחים, ובכל סוף הולכים לרבשי, מה לעשות? באמת, יש חלום כזה. למה שנזכה שיהיה לנו בכל דור, גם בדור הזה איזה רבשה שמוסכם על כל ישראל, שרבנו כזה, רבי כזה, מוסכם על כל ישראל, ויש מקום לדון, לפתוח שאלות, אבל בסוף מגיעים לאחר. נכון, יש איזה חלום כזה. בעצם יש עוד הופעה של אחדות, שיש הרבה דעות, והדעות משלימות את התמונה. נכון, לכאורה זה פירוד, אבל כל הדעות ביחד יוצרות תמונה, יוצרות איזה ציור שלם. ודווקא זה משלים. וככה האחדות השלמה מתגלה. מרבים שלום בעולם, ידוע דברי הרב. נחרמים, דווקא הריבוי שלהם מוסיף את השלום בעולם. אז זה התורה שבעל פה. אז זה ה... תחילת מרדכי. לא שפורים זה המעבר בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה. אז לפי זה זה מעבר מהעולם של הלבן לעולם של התחילת. כאשר כאילו יש מחיר. זה צריך לדעת. זה מחיר שצריך את מוכנים לשלם, אבל לדעת שגם מרוויחים. וזה לא נפקא מינה רק פעם, זה באמת בכל דור זה, יש את הבחינה הזאת. שבדורות המרכזיים של מעברים, המעבר היה מאוד גדול. אבל, כן, כשזקני ישראל נזכרים בבית ראשון ומצטערים על מה שקורה בבית שני, נכון? מה שכתוב שם, שהם בוכים. אז הם לא רק בוכים כי אולי הבית לא היה מפואר כמו שהיה, כי אולי היה פה קיבוץ גלויות כמו שהיה. הם קולטים, לפחות בחוש הפנימי, שלא יהיה בהירות כמו שהייתה. לא יהיה הכל ודאי כמו שהיה. הולך להיות עולם אחר. מי בז ליאור קטנות? הפסוק אומר את זה על זה. ובכל דור יש איזה מעבר כזה. פעם היה, אם אתה מדרש ליד, כן? היה הרב שח. טוב, הרב אליושב. היה שאלה, מפנים אליו. עכשיו, לפני שנה, היה כבר שניים. שטיינמן והרב שמואל. עכשיו, שתיים, מי יודע אם לא יהיה. פתאום משהו בביטחון, בוודאות. אז לא נורא, פעם היה הרב צודה, נגיד לבית מדרש הזה, במובן הרחב. היה הרב צודה, שאלות. היה איזה שולחן ש... נכון, אחר כך דענו מה הוא מתכוון, כן? אבל עדיין, זה שהיה את השולחן הזה לפעמים, זה שזה נכון אפילו גם במשפחה, יש סבא. אפילו אם הוא לא אומר, יש איזה משהו שמרכז את הכל. מדי כשהוא גם אומר משהו. עכשיו, מה נגיד? לפעמים אתה אומר, נו, נחזור לפעם. אולי נשחזר את מה שהיה פעם. אבל אולי יש גילוי אחר. גילוי של התחלת, של הכלילה מכל גבני, כמו שהרב צודה ישר. אבל זה כלול של הגוונים. זה כלול שמתגלה בגוונים. זה ריבוי של דעות, שכמובן לא שוכחים את הכאשר ציווה השם את משה. כאילו יש לזה מחיר. זה לא אותה בהירות, זה לא אותה ודאות. וגם עלול להיות גם בלבול, לכן צריך את הכאשר ציווה השם את משה. מצד שני, המעלה שזו הופעה אחרת. יש בה עוצמה, שיש בה עושר, ובסופו של דבר גילוי יותר שלם של האחדות. כאשר כל הקולות, כל הגוונים, הם יכולים בסופו של דבר להתגלות שהם ניתנו מרואה אחד ומשלימים ביחד את התורה בשלמותה. אז כן, פורים שמח, שמחת פורים.